עומדים על קבלת התורה. בקבלת התורה יש שינוי גדול שקורה בין עם ישראל לאומות העולם. שמעתי מהרב הרטמן אתמול, בשם רב מוישה שפירא זצ"ל, שאצל עם ישראל יש הכרה שהשם הוא האלוקים, אין עוד. החלק של אין עוד זה חידוש שיש אצל עם ישראל, קיבלו את התורה, יש להם את החלק הזה של להכיר באין עוד. לעומת זאת, אצל אומות העולם, גם כשהם מכירים בקדוש ברוך הוא, מכירים בקדוש ברוך הוא כאלוקים, כשולט, הכל, אבל את החלק של אין עוד, הם אין להם. קצת לבאר את הדברים ולהמתיק אותם. דבר ראשון, הדבר הכי ברור שאנחנו רואים זה גויים לא הוזהרו על השיתוף. נכון? זאת אומרת, מצד עצם ההלכה, מצד עצם הדין, תוספות בסנהדרין, זה נפסק, הרמ"א מביא את זה להלכה, תרומת שדה שמפורסם, גויים לא הוזהרו על השיתוף, יהודים הוזהרו לייחד את שם, את שם השם. שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, אחד, יחיד, ואין עוד. לעומת זאת, אצל גויים, את החלק הזה של האחד, אין להם. זאת אומרת, גם אם גוי מאמין בשיתוף, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ועוד משהו, הוא לא עובר על איסור. הדבר הזה של שיתוף, הזכרנו את זה גם מקודם בשיעור על הזר הקודש, את העניין הזה שיתרו, שמתגייר, מגיע להכרה שכל הכוחות שבעולם הם מהקדוש ברוך הוא. אתה ידעתי כי גדול הווי מכל האלוקים. זאת אומרת, הוא יודע לא רק את שאשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, אלא כי הוציא הוויה את בני ישראל ממצרים. הניגודים, ההפכים, שמצד אחד רואים שהקדוש ברוך הוא נוהג במידת הדין, מצד שני רואים שהקדוש ברוך הוא נוהג במידת הרחמים, הוא מעניש את מצרים, נגוף למצרים, רפול לישראל. הסתירות שביניהם, הכפלות שיש בדברים, זה האחדות הגדולה של אין עוד, ויתרו שמתגייר מגיע להבנה הזאת, להשגה הזאת. מעניין לראות שבאמת היסוד הזה של הכרה באין עוד שיש דווקא בעם ישראל, אפשר לראות את זה גם בדברי הגאון מבילנה בפירוש שלו על יונה. לקראת סוף הספר הוא כותב שם שאצל עם ישראל מכירים בקדוש ברוך הוא בשם הוויה. אצל הגויים הוא אומר כל התפיסה שלהם בקדוש ברוך הוא היא תפיסה של שם אלוקים. השם אלוקים זה כמו שאנחנו יודעים, אלוקים זה שופט, שכר ועונש, נותן מעניש, כן? מה הפירוש של שם אלוקים? כמו שגם נפסק בשולחן ערוך, הוא תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם, מנהל את העולם. את הדבר הזה גם גויים יכולים לתפוס, את התפיסה של מחוץ לתורה, כן? זה בעצם התפיסה של גוי, מכירה בזה שהקדוש ברוך הוא אלוקים. יש שכר, יש עונש, הוא מנהל את העולם. להגיע להוויה, זאת אומרת, מהווה את העולם, בחסד וברחמים. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לכתחילה, הוא לא ברא אותו כי מישהו עשה משהו טוב ולכן הוא קיבל שכר. זה היה מחסד ורחמים גמורים בלי משהו שקדם להם. לא כשכר, כעונש. בזה, בעומק הזה של שם הוויה, זה חידוש של התורה. זה חידוש שנמצא אצל עם ישראל בדווקא. זה בעצם החידוש של אין עוד. זאת אומרת, לא דבר שהוא קשור, כי עוד פעם, שם אלוקים אנחנו מזהים ויודעים, התורה כותבת לנו אותו, אלוהים לא תקלל, כן, אם זה מדבר על דיינים, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו, זאת אומרת, אלוהים זה גם דיינים, הוויה אין משהו אחר. המשך חוכמה גם עומד על זה בתחילת ויקרא, הוא אומר שקורבנות הם בהם שם אלוקים, יש להם רק שם הוויה. למה? כי בקורבנות זה הזובח לאלוהים יוחרם בלתי להוויה לבדו. שם זה צריך להיות רק שם הוויה, בלי שום דבר אחר. רק המקום הזה של חסד ורחמים, בלי סיבה, בלי כי מה, כי יש פה איזה השפעה, אלא רק מהווה את העולם מצידו, מצד עצמו. זה היה באמת הכוח הזה של שם הוויה, וזה חידוש שהתחדש לנו דווקא בתורה. החידוש הזה של אין עוד מלבדו. ואין עוד מלבדו זה הרי לא רק שיש אחד ולא שתיים, אלא גם יותר מזה, שאין מציאות אחרת מלבדו, וכמו שהמהר"ל בתחילת הדרשה לשבת הגדול מעריך בזה, ומשם זה נמצא גם בנפש החיים, בשער ג', מה שהוא נותן כעניין גדול וסגולה נפלאה להמתקת כל הדינים, לדעת שאין עוד מלבדו, והקדוש ברוך הוא מנהל, וכל דבר שקורה בעולם, אין מה שיקחיש אותו, אין משהו בעולם חוץ ממנו, ובספרי חסידות גם זה נמצא בהרחבה גדולה היסוד הזה. הדבר הזה, החידוש הזה, האין עוד מלבדו, שזה מתגלה דווקא בתורה. זה חידוש בתורה. הגמרא אומרת לנו בסנהדרין, דף ס"ז, עמוד ב' על סיפור, כן, מה שנפש החיים שם מביא בשער ג', אמר רבי חנינה, אפילו לדבר כשפים, למרות שכשפים הם מכחישים פמליה של מעלה, בכל זאת, הגמרא מספרת סיפור שהייתה אישה אחת שניסתה לקשף, לעשות כישוף לרבי חנינה, ומה שקרה שהיא לא הצליחה, אז היא הייתה פתוחה שזה בגלל שהוא נועץ את הרגליים בקרקע, והקרקע מונעת את האפשרות לעשות כשפים. אז היא ניסתה כמהדר למשקל אפרו מטוס העיקר לרב חנין, היא ניסתה לסלק את האפר מתחת רגליו, וככה היא תוכל לקשף אותו. אמר לה, אומר רבי חנינה, אם הסתיה זילי אבי לי, אם את יכולה, תנסי לעשות, אין עויד מלבד או הקסיב. זאת אומרת, גם אם תנסי, תקחי, גם אם את צריכה לעשות, אין עויד מלבד או הקסיב, אם המקום חפץ בי, לא תוכלי להרע, ואם תוכלי, מאיתו יצא ואני מקבלן, כך לשון רשי. זאת אומרת, אומרת, תקחי, אין עוד מלבדו כתיב. בואו נשים לב, יש פה דיוק נפלא. אין עוד מלבדו, אומר רבי חנינה, לא כתוצאה של תרגיל מחשבתי, לא כאיזה הבנה שלו. הוא אומר את זה כי אין עוד מלבדו כתיב, כתוב בתורה שאין עוד מלבדו, ולכן אני יודע את הסוד הזה של אין עוד מלבדו. הגילוי הזה של אין עוד מלבדו, גם הוא שורשו והבסיס שלו, והידיעה שלנו שככה זה, והכוח שלנו ללכת עם זה, זה מכוח זה שכתיב, כך כתוב בתורה. כי תורה בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין, אמונה בגויים אל תאמין, זה לשונות שנמצאים בראשונים. עצם זה שעם ישראל, שיודע עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא זה שאין עוד מלבדו, מגיע מכוח כי אין עוד מלבדו כתיב, ככה כתוב. בספרי חסידות לוקחים את זה בצורה קצת שונה, את העניין הזה של כתיב, זאת אומרת, בשיטה שאנחנו מכירים מהגאון מווילנה, זה מאוד חזק, הנקודה הזאת של אין עוד מלבדו כתיב. מה שאנחנו יודעים על הקדוש ברוך הוא, כי כך כתוב בתורה. הקומרנר, בפירוש שלו כתם אופיר על מגילת אסתר, מביא באמת את הסיפור הזה של רבי חנינה, ושם הוא כותב שהאדם יודע שאין שום מסך מבדיל בינו לבין אלוקיו, אלופו של עולם נמצא בכל מקום, ואז הוא אומר, באמונה גדולה ויראה יתעלה הרבה מאחרית לראשית, כי גם באחרית, כן, במחשבות זרות ובמקומות הכי קשים שהאדם מתמודד, שם מציאות השם יתברך, אין עוד מלבדו כתיב בליבי. שמתם לב? הקומרנר, כשהוא כותב את הרעיון הזה, אין עוד מלבדו כתיב, הוא אומר, אין עוד מלבדו כתיב בליבי, זה כתוב אצלי בלב. זאת אומרת, פה אנחנו רואים את מה שאנחנו יודעים כבר, כן, את הקודשא בריחו אורייתא וישראל חדו, ואיזה צד תופסים את קודשא בריחו. האם תופסים אותו דרך אורייתא, אין עוד מלבדו כתיב, או תופסים אותו דרך בישראל, דרך הכתיב בליבי. בזוהר חי, בשמות, כותב את זה הקומרנר, אתה עורית על הדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו. כשאתה מאמין באמונה שלמה ובדעת שלם, אין עוד מלבדו. כי בכל תנועה אלופו של עולם, כמו שאמר רבי חנינה, אין עוד מלבדו כתיב, וחקוק בליבי בכתיבה גמורה בכל רגע. זאת אומרת, הוא מוסיף פה עוד מילים בלשון רבי חנינה, אין עוד מלבדו כתיב וחקוק בליבי בכתיבה גמורה בכל רגע. מקרה כזה, אפילו כשפים לא יזיק לו, כי יתפרדו כל פועלי אבן והקליפות בטלים ובוטלים. מריך בזה גם בזוהר חי, בלך לך. טוב, זה באמת נמצא היסוד הזה אצל הקומרנו בכמה מקומות. אבל שימו לב, הוא לוקח, הקומרנו לוקח את זה למקום של אין עוד מלבדו כתיב. זאת אומרת, זה כתוב בתורה, אבל זה, הוא לא משנה את לשון הגמרא. אומר, אבל זה שזה כתוב שם לא מספיק, צריך להיות כתוב פה. צריך להיות כתיב וחקוק בליבי. חקוק בליבי, בכתיבה גמורה בכל רגע. החוויה הפנימית שלי, של אין עוד מלבדו, זה מה שנותן רבי חנינה את הכוח. או אולי, בסדר, יש פה באמת שני צדדים איך תופסים את זה, שאין עוד מלבדו כתיב שזה כתוב בתורה, זה באמת מה שנותן את הכוח. בכל מקרה, שיהיה כך או שיהיה כך, יש לנו פה את היסוד הזה של אין עוד, שמתגלה בעם ישראל דווקא, בכוח התורה דווקא. והמשמעות של זה היא, שגם כל דבר שקורה בעולם, דברים שנראים טוב, ודברים שרחמנה ליצלן נראים הפך הטוב, המשכה של דין, המשכה של רחמים, מה שקורה בעולם זה הכל הקדוש ברוך הוא, טוב ורע, מה שאנחנו כיום אומרים ברוך דיין האמת, ומה שלעתיד לבוא נאמר על הכל ברוך הטוב אמיתיו. נכון, הגמר בפסחים דף מנטט, דיברנו על זה כמה פעמים בעבר, שמדברת את היסוד הזה של היום חסר בהשם אחד ושמו אחד, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, דיל מהאשתה לב אחד הוא, היום חסר בהכרה של השם אחד ושמו אחד. איפה זה חסר? בזה שאומרים ברוך דיין האמת, לא אומרים שקר, לא אומרים על מוחמד, לא אומרים על אף אחד, אומרים על הקדוש ברוך הוא ברוך דיין האמת, אתה השם אלוקינו מלך העולם. אבל עצם זה שאנחנו רואים מציאות קרע, זה חסר פה באין עוד, האין עוד האמיתי, ההבנה שהכל מהשם יתברך. זה מתגלה לנו בתורה שנותנת לנו פרשנות חדשה לגמרי בחיים. הלוואי שנזכה.